אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור. מועדון הסיפור הטוב, מדור הסיפורים של פה ושם בארץ ישראל. הבמה שלכם בפודקאסט.
הגענו לאפיזודה השישית של מועדון הסיפור הטוב, והפעם בחרתי להביא לכם סיפור שחבל על הזמן. אז אם ציפיתם למשהו רק טוב ממועדון הסיפור הטוב, אני מקווה שלא תתאכזבו. את הסיפור הזה שלפתי מתוך הספר זיכרונות זואולוג עברי לישראל אהרוני, מי שנחשב לראשון הזואולוגים העבריים. אהרוני נולד בכפר ליד וילנה ולמד באוניברסיטה של פראג. בשנת 1901 הוא עלה לארץ והתיישב בירושלים. אהרוני היה הרפתקן אמיתי. בתקופה הסוערת שהוא חי בארץ עד מותו ב-1946, הוא ערך מסעות בכל האזור כדי לאסוף כל מיני בעלי חיים לאוסף שלו. את החיות שאסף או צד הוא בדרך כלל פחלץ או שלח אותם חיות למוזיאונים החשובים של אירופה, בעיקר לברלין. יותר מ-30 מינים חדשים קרויים על שמו. בספר שלו, זיכרונות זואולוג עברי, שזורים המון סיפורים על כל מיני חיות גדולות וקטנות, שרבים מהן, בעיקר הגדולות, כבר לא נמצאים, לא קיימים באזור הזה. הוא ממש חי בשפה, בסיפה של התקופה של החיות הגדולות כאן בארץ, והוא גם מתאר מאוד יפה את אחרוני החיות, ביניהם דובים, רעמים, ברדלסים ועוד כל מיני בעלי חיים. בעונה הקרובה של מועדון סיפור הטוב, אני אביא לכם כמה מההרפתקאות האלו שלו שהוא כותב עליהם בספר. הפעם בחרתי להקריא לכם קטעים מתוך הפרק בספר שנקרא מעשה בנעמית. נעמית הוא כנראה השם התלמודי של היין, והארוני, שבתקופה שהוא כתב ופעל עדיין לא התגבשה סופית השפה העברית, בחר להשתמש במושג נעמית. בכלל, תקשיבו לשפה שהוא כותב בה, זה ממש עברית תלמודית, משהו שכבר כמעט לא קוראים כיום. באופן ספציפי, היען שהוא מדבר עליו זה יען אסיאתי, והוא תת מין של היען האפריקאי, אבל טיפלה יותר קטן. היען האסיאתי נכחד מהעולם כולו, היום אין יענים אסיאתיים בעולם. והסיפור של אהרוני הוא אחת העדויות האחרונות שעוסקות ביען אסיאתי בעודו בחיים. הסיפור מתרחש בימי המלחמה האיטלקית-עותמנית, זאת אומרת בין 1911 ל-1912, הוא לא ממש כותב את התאריך, ואת הדי המלחמה אתם גם תרגישו תוך כדי. אז בואו נתחיל. מתחילים. מעשה בנעמית. היען או הנעמית הוא בעל, טוב, אני אדלג על כל התיאורים הראשונים ונלך ישר לסיפור עצמו. כדי להגיע אל מעון הנעמית במדבר, הייתי צריך לנסוע במסילת הברזל החיג'אזית. נסעתי אפוא לקיר מואב, היא קרח שבעבר הירדן, וקניתי לי כרטיס לטיבוק, נווה המדבר הראשון שהחול שבו לבן וחביב מאוד לדברי הערבים, על היען השחור כזפת ועל רעייתו האפורה. כשהגעתי למעון, היא מען, ירדתי לשם ביקור רשמי בבית הקיימיקם, שהוא מושל המחוז. כשסיפרתי לו את מאווי ליבי, אמר לי, אם יש את נפשך לרכוש לך אור של נעמית, אמכור לך את האור הנפלא הזה, התלוי על קיר החדר למולך, ולא הרבה במחירו. 600 פרנק בפרנקי צרפת. לשם הסכום הזה התחלחלתי, אמרתי לו. בחפץ לב הייתי משלם להוד מעלתו מחיר מצער זה, לו היו באור הרגליים והצוואר, כיוון שיש בו רק הגב, הבטן והכנפיים, איני יכול למלא אותו ולעשות ממנו עדר, זאת אומרת פוחלץ. אם האמין לי הנוכל הזה או לא, אינני יודע. על כל פנים החריש ולא ענני דבר. ואת הרעה אשר חרש עליי לא יכולתי לקרוא מבעד לאור פניו השחור. המשכתי את דרכי עד טיבוק, וכאן ירדתי. שכרתי לי חדר באחד הבתים שנבנו במקום הזה, להיותם תחנת חיתוי לעולי הרגל. כאן חנה מחנה רופאים שתפקידם היה לשמור על בריאות המקודשים והעתידים להתקדש, לבל תפרוץ בהם מחלה או מגפה, כי רבתה מאוד צפיפותם של עולי הרגל למכה. אחד הרופאים היה יהודי ספרדי, דוקטור אסה, שהיה אחר כך רופא תחנת החיתוי בחוף יפו. בביתי שבטיבוק היו מתאספים ערבים מן הסביבה הקרובה ואני חקרתי אודות הנעמית. עברו שבועיים ימים בערך ואני עודני מצפה ליום שבו טובה לי נעמית חיה או מתה. והיום הגדול הזה בא והביא לי בשורה טובה. גילוי כן. את שמחת ליבי לא אוכל לתאר במילים. לא התמהמתי אפילו רגע אחד, יצאתי מיד ברגל ועברתי קילומטרים רבים בחול הלבן היפה, המשווה לנוף הוד של תכריך שלג צחור כבארצות הצפון. כשהגעתי אל המקום, בירכתי ברכת שהחיינו, והוצאתי בידי ממש שתי ביצים טריות, מתחת למשטח חול, שבו כיסתה כנף הרננים את קינה בצטה לבקש טרף לנפשה. חררתי בשתי הביצים חור קטן מאוד במנקב המיוחד לניקוי ביצי הציפורים. ובשפורפרת זכוכית עשויה לכך, הריקותי בשאיפה את כל תוכנן הטרי לתוך קדרה גדולה, תוכן שהיה שווה לזה של 48 ביצי תרנגולת. טבח מאנשי המקום טרף את החלבון והחלמון, טיבלם בצמחי סממנים רחניים של המדבר, והתקין מהם חביתה שמילאה תיבת פרק. פח גדולה של חלווה מלאה על גדותיה. את שפורפרות הביצים הריקות שלחתי תשורה לחוקר העופות היהודי הגדול באנגליה, הוא לורד ולטר די רוטשילד. בציפייה לנעמית והציפייה מה נעמה, עברו עליי ימים לא מעטים, בבוקר לא עבות אחד, ובמדבר טיבוק כל בוקר הוא בוקר לא עבות, יצאתי כדרכי לשוטט במרחקים עם ציידי, כי אני לא הסכנתי מנעוריי ועד היום הזה לצוד ברובה. והנה, אירופאי דואר על סוס אביר לקראתי. זה היה דוקטור אסה. ברמיזה קלה היטני הצידה ואמר לי בלחישה בצרפתית, תדענה אדוני, שגם אני יהודי כמותך, וחובתי היא להציל את חייך. עליך לברוח מיד מכאן, ולא, תלא תתעלה בלי דין ודברים ומחרות. ובלא כל משפט וחקירה בדמשק. שלוש הן האשמות שמאשימים אותך בהן. א', שאתה מרגל לטובת איטליה. בסוגריים, סיום שמי אהרוני דומה באמת לעברה של שם איטלקי. ב', שעברת את גבול חיג'אז בלי רישיון מיוחד לכך. ג', ששלחת למישהו גלויה בכתב סתרים, ושום שוטר חרש כאן אינו יודע לפענחו. כל אחת משלוש האשמות הללו דיה בזמן הזה, בימי מלחמת איטליה בטורקיה, לדונך דין מוות בתלייה או בירייה. הודיתי לו על שגלה את אוזניי בדבר נורא כזה, והסברתי לו שמנוסה בלב המדבר, ברגל או אפילו על דבשת של גמל, סכנת מוות כרוכה בה, כי בנקל ידביקוני וימסרוני לרשות. ומה הועיל עם אברח? את כתב הסתרים בארתי לו גם כן. כתבתי לרעייתי ששעתה אז בטבריה גלויה בכתב אייק בקר, שהכוונה זה כתב סתרים עברי המיוסד על הטבלה הבאה, וזה קצת מסובך להסביר, אז אנחנו נדלג על זה, שאני יכול לפרשו אפילו לראש הבולשת. אך הוא באחת שעליי למלט את נפשי בעוד מועד, בכל אופן שהוא, ובדערה קלה התרחק ממני שלא יראו הוא חס וחלילה משוחח עם מרגל. שר וזעף על מר גורלי חזרתי לביתי, להתעלות בשערי דמשק על חטא שלא חטאתי, על רצוני לחקור את חיי הנעמית במקום שכנע, עם הרעיון הזה לא יכולתי להשלים. ובעודני יושב ומהרהר אירוהו ראי אלה, פרצו לחדרי שני אנשי צבא מזוינים, וציווני במפגיע לקום מיד וללכת אחריהם, כי בפקודת הוד מלכותו הסולטן, ירום הודו, מושל חיג'אז הקדושה, הנני אסור. כתב הפקודה היה כתוב טורקית, שפה שעדיין לא ידעתי לקרוא בה בימים ההם. אולם שפת החרבות השלופות הייתה שפה גלויה ומפורשת, אפילו לחרש. כשושבינין לחופה הובילוני שני החיילים אל הרכבת שנסעה לקיר מואב. הושיבוני בתא מיוחד וישבו לימיני ולשמאלי. כשהובאתי לקיר מואב, שמוני בבית הכלא שבמבצר והסגרו מאחוריי את הדלת. חבריי היו בדואים ודרוזים שנשפטו לתליה. השבטים האלה היו כפעם בפעם מורדים במלכות, וראשית נקמתם הייתה במסילת הברזל החיג'אזית. הם היו גונבים את ידיות הפליז והברזל של מנעולי הדלתות והחלונות, והיו משתמשים בהם לתיקון רוביהם. 30 חברנים נצלבו בדמשק על עבירות כאלו, ואני עמדתי להתעלות יחד עם היחשנים הללו. אני, נכדו של רבי דוויל, רבה של שירוונט ושל ויג', אני, שהייתי תלמידו של רבי אליעזר מטלז, אני, מכובד בעלייה לא לתורה, אלא לגרדום, עם מעבלים ורוצחים על לא עוול בכפי? כי לא גנבתי אפילו כף אחת מכפות מנעולי הרכבת, ובמלכי, מלך הטורקים, לא מרדתי. רק כעבור 12 יום נודע לי מי הוא שמסר אותי למלכות. זה היה הקמיקם המנובל והרשע שרצה לנקום בי את נקמתו, מפני שלא שילמתי לו במחיר אורו המרופש 600 פרנק. אכן נקמה יפה ברר לו. המפקד על המבצר בקיר מואב היה שר האלף, סעדי בק, איש גבוה כערז, רחב כתפיים וגדול עיניים. מה בולטות בוערות ומחרידות העיניים במבטן? למחי יד אחד שלו וצזו ראשים של עשרות בדואים. אסיר ליד אסיר היו מוציאים אותנו יום יום לשעה קלה לטייל בחצר הכלא רחבת הידיים, לשאוף מעט רוח צח, ובחצר נעמית קטנה, שחורה ועלובה, שכל חייל היה מורט נוצה מגבה או מכנפה בעובו על ידה. הכנף הייתה כמעט מרוטה ומכוערת בתכלית הכיעור. במצבה זה לא יכולתי כמובן לתאר לי את כנף הרננים של איוב, כי מעט העברות שהותירו לחיילים בטובם לא היו מרנינים כלל את העין. באחד הטיולים האלה פנה אליי ראש בית הסוהר ואמר, אתה מקווה בוודאי שמן השמיים ירחמוך, לשווא תקוותך, אך בזאת תיבחן, אם באמת בפיך שלא הייתה לך כל כוונה אחרת זולתי רכישת נעמית, הנה נעמית לפניך, קנה אותה והצלתיך. הסברתי לו שהיען משחיר רק בתחילת שנת חייו השלישית, וכיוון שהיצור הנמבזה הזה, הננס כבר, עומד להשחיר, הרי זה סימן מובהק שהגיע לבגרות, ואין לו כל תקנה. יישאר גמד, ואין לי כל צורך בו. אך, תל תעתל בנו, ענני. בעוד ימים מספר תשלח קבוצת בדואים להתעלות בדמשק. אתה תובה לי מהם, ונבלתך תינתן מאכל לעוף השמיים, לעורב ולדיה. אך כפי שאתם רואים, אני חי עודנה, כי הקדוש ברוך הוא שלח רפואה למכה, ומעשה שהיה, כך היה. יהודי טוב וחביב, חיותמן שמו, מנהל בית המסחר למכונות תפירה של זינגר, נסע אל עמקי המדבר להפיץ בו את מכונות התפירה, כדי ללמד למטרוניתות הבדויות את מלאכת התפירה. נפגשנו בטיבוק ונתיידד. כשנודע לו אסוני, נכנס בלא ידיעתי אל אותה הרכבת שהובילתני לקיר מואב, זאת אומרת שהוא עקב אחריו, וכשבא לעיר מהר ותלגרף לפרופסור בוריס שץ, לאליעזר בן יהודה, לאלברט אנטבי, ולעסקני ציבור אחרים מן הימים ההם, ויודיעם את אשר קראני. לאחר השתדלות רבה אצל הפכה, בעזרת הקונסול הגרמני, שמיד, שידע אני כחוקר טבע, שחררוני כעבור 12 יום. ראש המבצר ערך לכבודי קרה מיוחדת. בראש המסובים ישבתי אני, ולימיני ראש המבצר שהרים על נס את מסירות נפשי למדע. חזרתי לרחובות ונעמית אין עמדי. מקץ שנתיים אחרי המעשה הזה, קיבלתי מדמשק טלגרמה בזו הלשון. בוא לדמשק, נעמית לקצין טורקי, הקונסול הבריטי. קל מהרה אספתי נפוליונים אחדים ונסעתי לדמשק. באתי לביתו של הקונסול ואמרו לי שאחרי הצהריים הוא נוהג לשבת במלון ויקטוריה. סרתי אל המלון ואתייצב לפניו. אחדה עקה. לא הבין אותי אף מילה אנגלית, כשם שהקונסול לא הבין עברית או גרמנית. זקן אנגלי שישב באותו החדר הציע לי וויסקי. המשקיע חביב כל כך על האנגלים, אך אני עדיין לא ידעתי את העם הזה ומנהגיו, וויתרתי על שיקוי משובב נפש זה. בינתיים, נקרא התורגמן, איש חסון כעלון, והוצג לפניי בשמו הגרמני, ולדמייר. אך הוו, הלמד והרייש נבלעו וחלחלו בגרון האנגלי, המציג באופן כזה שלא הבחנתי את השם. המתורגמן דיבר גרמנית כגרמני מלידה ומבטן, כי זו הייתה לשונו. בחדרי סיפר לי שהוא צייד גדול, ממש כנמרוד בשעתו, שכל שנה הוצד פילים וקרנפים ועוד חיות נוראות כאלה בערב, חיות שאינן מצויות שם כלל. אגב, הפליט מבין שפתיו שאת הנעמית הזאת קנה בשבילי מעט קצין טורקי במחיר 900 פרנק זהב, ואינו דורש כל שלמון מצידי בשכר תרחתו, כי כל פועלו הוא רק לטובת המדע ולמעני, כי אהוב יואבני בכל נימי לבבו. כך דיבר האיש, שהתמעמה בחדרי עד 11 שעות בלילה. הייתי עייף עד אפיסת כוחות, אך הנימוס לא נתנני לסלקו, אף כי כל דבריו זיעזעו את נפשי עד היסוד. פתאום נצנץ רעיון במוחי. יודע מר? אמרתי לו. רוצה אני לראות עוד הלילה את הנעמית, ויהי מה. הוא התנגד לכך משני טעמים. ראשית, הביקור בלילה ייקר את מחיר הנעמית. אם יראה הקצין שאנו להוטים כל כך אחרי סחורתו, ידרוש תמורתה 1,000 פרנק, והוא, כלומר, ולדמייר, חס על ממוני. אין הוא רוצה בשום אופן לגרום לי הוצאות יתרות, ולשלשל כסף לכיסו של טורקי. ושנית, אם יראה המוכר שהקונה הוא אדם אירופי, יבטל את תנאי הקנייה שהותנו ביניהם. הבטחתי שאעשה את עצמי כלא מבין ערבית כל עיקר. אתן לו לדבר ככל העולה על רוחו, ובדבריו לא אתערב. בתנאי האחרון נאות לי. קמנו והלכנו אל הקצין, שגר במהלך 5 רגעים מן המלון, בסמטה צרה. כשהגיענו למחוז חפצנו, ראיתי מול שער הבית חנות של נחתום. עיקשנו על הדלת. יצא משרת כושי לראות מי ומי הם המפריעים את שלום דרי הבית בשעת לילה מאוחרת. ולדמייר סיפר לו בערבית צחה את כל העניין, ודבריו הוכיחו לי לדעת כי הוא נוחל ממדרגה ראשונה. המשרת סירב להיכנס כי פחד להעיר את אדוניו ולעורר עליו את רוגזו. אך דברי הפיתוי והבקשי של ולדמייר פעלו פעולה נמרצה, והכושי נכנס. כעבור 10 רגעים יצא בחלוק לילה ראש בית הסוהר של מבצר קיר מואב. אך ראה אותי, הכירני בן רגע ואמר לנשקני. הוא ברך אותי בערבית וישאלני שאלות שונות, לבריאותי, למצבי ועוד ועוד. ההבדל בכיסוי ראשי, שזה תרבוש אדום בקיר מואב וכובע אירופי עתה, לא שינה מאומה במראה פניי. חשבתי להתעלף מרוב בושה וכלימה. מה? קרא בהשתוממות. אדוני אינו מכיר אותי? והרי רק לפני 2 היה אסיר בבית קילאי אשר במבצר קיר מואב, בית הכלא שהיה נתון למרותי. הוא הרבה עליי דברים, מצמץ בשפתה והניע ראשו, אך אני אוספתי להתנקר אליו. הבטחתי לוולדמייר שיעילם, ואת מוצא שפתיי שמרתי. לבל יקולקל כל העניין באבוני. תשובתי הייתה לג, עיוות פנים, השתאות קרה למשמע אוזניי, הנף כתפיים. נכנסנו פנימה, ושר האלף פתח לפנינו את שער האורווה הגדולה, שבה הייתה הצורה הנעמית. בראותי אותה, ניתר ליבי ממקומי מרוב גיל. יאה נהדר כזה, לא ראו עיניי מעודי. גדל גב, ערך נוצה, כולו אומר פאר. הקצין סיפר לוולדמייר את תולדות היען הנחמד הזה, למין היום שראיתיו עלוב ומעורר חמלה בקיר מואב, כשהוא עירום ועריה ועד הזמן הזה. מילא, סיים את דבריו, אם האדון הזה מתעמם ומעמיד פנים כאינו מבין, יישאר בשלו. ודאי טעם כמוס אמו להתחפש ולהתנקר אליי. אני עומד על דעתי, כי הוא איש שניצל מתליה וכבר ראה את כנף הרננים הלזו. גבורה יוצאת מן הכלל המצאתני שלא קראתי וקרסתי תחתיי לשם הדבריו. אמרתי לוולדמייר שיוציאו את הנעמית ויוליכו על עיניי ברחוב, כדי להיווכח שאין כל מום ברגליה. מיד הובהלו שני חיילים, כל אחד תפס את הנעמית בחנף אחת, ויובילוה בגאון ובהדר אנה ואנה לאורך כל הסמטה. הנעמית הייתה בריאה ושלמה. שבנו לביתנו, אני למלון ויקטוריה, ולדמייר לדירתו, ונדברנו להתראות מחר בתשע שעות בבוקר, ולשלם את הכסף בבנק. שכבתי על משכבי, ולא יכולתי להירדם. קורבתה התרגשותי למראה עיניי ולמשמע אוזניי. דברי הקצין הישר מכאן, ודברי הנבלה, התעתועים והרמאות של ולדמייר מכאן. נוכחתי לדעת שנפלתי לפח נוחל, ולא ידעתי מוצא. הייתי נבוך, עובד עצות. כך התהפכתי לבוש בגדים מצד אל צד עד חמש בבוקר. בעיקר העסיקתני השאלה, מאין יבוא עזרי? מאין אקח 900 פרנק זהב? סכום עצום כזה לא ראיתי מעודי אפילו בחלום. עם הנץ החמה, הנצה במוחי מחשבה נועזה, שיכלה להעבירני מן העולם הזה, כפי שתקראו לאלן. כיוון שידעתי את הדרך אל בעל היען, קמתי והלכתי הישר לביתו. הגעתי ברגע שהאופה פתח את חנותו. דפקתי על שער בית הקצין, ולאחר רגעים מספר יצא אליי אותו הקושי השוער, ושאלני לחפצי. דבר סתר לי אל אדונך, אמרתי לו בהתאמה. אני מוכרח לראותו מיד. הפצרתי בו והוא נכנס אל החצר, כולו רועד מפחד, מקץ רגעים אחדים מזדקף לפניי בכל אורך גופו הענקי, ראש המבצר. שלום עליך אדוני ועל כל היקרים לך בחייך, קראתי בערבית צחה ונמלצת, והושעתי לו את ידי לשלום. מוקטי מעון כנציב מלח עמד עוג זה על עומדו, בלי יכולת לזוז אף כמלוא זרת ובלי גרוע עין ממני. מבטי עיניו שנעץ בי דקרו את בשרי קרמחים. מעט מעט שב ארוחו אליו, ובדברים מהולי תמרורים, לעג וחס, עצור שאלני. אבין לילה, או נכון יותר, במשך 5 שעות, למד אדוני לדבר בשפה שלא ידעה אמש עד כדי הבנת הגה אחד? מה נפלא הוא הדבר הזה? שמנה, מורי ורבי, עניתיו. לא עת התפלספות והתווכחות לנו העת הזאת. אלנה בהפכה, צדקת ממני לאין ארוך, אך כאן בחוץ אי אפשר לנו לשוחח, כל ציפור תוליך את הכל. בוא ניכנס אל הבית, ושמעת את הדבר שהמריצני להעירך משנתך המתוקה. ידיד היית לי בקיר מואב, וידיד תהיה אתה לתורתי. סיפרתי לו מהחל ועד קלה דברי התפארותו של ולדמייר, כצייד פילים וקרנפים בערב, את פקודתו הנמרצה לא לגלות אפילו ברמז שאני אקונה, ואת עצתו שאשנה את העמי ועשה את עצמי כאילו איני מבין אפילו מילה אחת בערבית. אמרתי לו, עוץ עצה, מה אעשה? לשם הדברי התמודד הגברתן בכל סיגובו, ויקה בשולחן בכוח כזה שכל נשיו, בני ביתו ועבודתו הרבה, התעוררו, נבהלו ובאו לראות מה נהיה. לאיש התחכים הזה לא אמכור לעולם את יעני, קרא בחס גדול. אף אם ירבה במחירו כהנה וכהנה, אף אם 1,000 שקל ישקול על ידי, רק לך את ננה, את נעמיתי. כי לך יעדה אללה מרגע צאתך לחופשי בקיר מואב. לא מקרה, סתם היא כל ההשתלשלות הדברים הזאת, אלא משפט הכל יכול. קח לך את כנף הרננים, ואלוהי הרחמים יהיה בעזרתך ויגן עליך מפני האדם המסוכן הזה. אך דע לך, אם העז יעז לדרוך על סף ביתי, ארוצץ את גולגלתו בחיי אללה נשבעתי. כשנודע לי המחיר, 9 נפוליונים במקום 900 פרנק, שמחתי בכל לב, אך עשיתי את עצמי כמרוצה מתוך אונס, כי אומר, מה לעשות? אם הלה קנה בסכום רב כזה, עליי לשלמו בהכרח. לפני שיצאתי חזרה לרחובות, תלגרפתי לציידי הוותיק ג'ורג'יוס, שגר בנווה מדבר לא הרחק מתדמור, כי יבוא לדמשק. גיבור חיל היה האיש הזה, וכוחו רב מכוחי להכניע יען, שבביתת רגל אחת הוא עלול לרטש בציפורן אצבעו הגדולה בטן אדם עד כדי שפיכת כל קרביו. עתה מיהרתי ושלחתי את הצייד אל נגר, ובשעה קלה התקין לי כלוב גדול לשום בו את הנעמית. אך הפחז הוא בן השטן, אומר פתגם ערבי. לוחות הקרקעית מוסמרו בחיפזון אל הכלוב מבחוץ, ובו ברגע שהרימונו את הסוגר על דיירו, נשמטה הקרקעית וירדה לארץ. היען היה אתה חופשי לנפשו באמצע הכיכר שעל יד הדואר, ואילו ברח הביתה הייתה הצדקה איתו. כי מי טיפש יקבל מלאכת רמייה כזאת במחיר 3 נפוליונים זהב, אך גם לי היה הצדק לעשות את מעשי, כי חפצתי להכניס את בעל הכנף לתוך הקרון המיוחד ששכרתי במיטב כספי ברכבת ההולכת מדמשק לחיפה. לפני שיבוא ידידי מר ולדמייר להתראות איתי, כפי שנדברנו וירגז אף הוא בצדק על עוזלת הרווח המזומן מנקי כפיים כמוהו, בינתיים חג מחוג השעון בתחנת הרכבת. עוד רבע שעה ואיתום המועד שיעדני לבעל הדבר שלי לרעיוננו. זאת אומרת, עוד רגע הוא צריך להיפגש עם המוכר. ערבים למאות התאספו בשוק כערף עין לראות במחזה, ונכדו של ערב הגאון רבי דוויל משירווינט מהלך ביניהם ונוהג ברוב פאר את הנעמית סקופת הצוואר אל בית הנתיבות החיג'אזי. הקולות שליוונו בדרכנו משכו אלינו אספסוף שגדל מרגע לרגע כחדור שלג המתגלגל במורד. רבים חשבו כי חוגגים כאן חנוכת נסיכים. אך מה גדל פחדי בראותי פתאום את האדון ולדמייר, תורגמן הקונסול הבריטי, רוכב על סוס גבוה ואציל ומתקרב אליי בצליפת שוט ובנפנוף יד ברוח. ייכנס הרוח בך ובאמך, קיללני בערבית בקול רם, יקחך אופל בנעבת המרדות. אוזניי צלצלו לשם המילים היפות האלה, שחזר עליהן בהדגשה מיוחדת, ובקול שהלך והתגבר ככל שהתקרב אליי. אין זאת כי כבר הספיק להיות אצל הקצין, שוודאי קיבלו בסבר פנים יפות במרכאות, כראוי לאיש רע מעלה במרכאות, כמוהו. עניתי לו רכות בנחת, אם כבודו הועיל לכעוס עליי, יש לו אולי הצדקה לכך. אבל במאה שמה אמי הצדקנית עליה השלום, וסבתי הרבנית אשל רבי דוידל, זכרו לברכה, כי ינאץ את שמן? אני יכול להבטיח לכבודו, כי אין כיום נשים צדקניות רבות כמותן. אם מבינני, איני יודע. אך אני הוספתי לשכך בנחת את חמתו, והתהלוכה ברוב עם התקדמה לאיתה עד שהגיע אל הרכבת. קרון המסע כבר היה פתוח לקבלת פני האורחת החשובה והיקרה. כנף הרננים שמלווה הרבים לא היו משאירים בכנפיה אף נוצה אחת לולא שמרנו עליה בשבע עיניים. אני מצד אחד וציידי הגברתן מן הצד השני. בראות ולדמייר את הברנש שלי, את ג'ורג'יוס רחב הכתפיים וכבד המשקל, נפרד ממני בתנופת שוט. להתראות! עוד אראך את כוחי ואת נחת זרועי. חכה, כלב בן כלב. אך נבואתו לא נתקיימה. לא התראינו עוד. עד כאן האפיזודה השישית. מקווה שנהנתם. מי שמעוניין מוזמן ליצור איתי קשר ולהשתתף בתוכנית. הלכתם פעם לטייל ברחובות צפת ונגלה לעיניכם חיזיון על טבעי? שרתם עם ביאליק בעונג שבת? פגשתם את בר רפאלי בגרנד קניון בחיפה? לא, סתם, זה כבר מפודקאסט אחר. ראיתם את בר רפאלי בקניון נחל צאלים שבמדבר יהודה? דווחו לנו ונשדר לכולם. האימייל האדום הוא israelipodcast@gmail.com. אז ביי בינתיים, ונתראה במועדון הסיפור הבא.